אנחנו ממשיכים בלימוד ספר ליקוטי מוהר"ן מאת רבנו נחמן מברסלב, והגענו בשעה טובה אל תורה יוד. תורה יוד. עכשיו, מה שמעניין שתורה יוד, השם שלה זהה לתורה זין. תורה זין נקראת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואילו תורה יוד גם היא נקראת בשם הזה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אין זה בעיה, כלל וכלל, רב נחמן יכול ללמד אותנו הרבה דברים על אותו פסוק. ואלה המשפטים, אז בואו נקרא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עכשיו, יש חלק מהדברים שוודאי יהיו חופפים בין שתי התורות, אבל יש פה לימוד מיוחד שלא הועלה כלל בתורה ז', וזה מה שכתוב באות א'. כן, מה הבעיה? למצוא תורה י', אות א', מצאת? נפלא. טוב. כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים. הנה, זה המקור לשיר המפורסם. ואתה להבין מה הכוונה של הדבר הזה. מה, אדם רוקד, מוחה כף, זהו? כבר ביטל את כל הדינים? יש איזה דבר עמוק מאוד בדבר הזה. ובוודאי שלא יכול להיות, הלאה, שהוא יהיה טכני. כלומר, זה לא יכול להפוך לרוטינה. כמו שפעם נכנסתי לאיזה שטיבלך של חסידות מסוימת, התחילו להתפלל מנחה, אחרי 30 שניות בערך מתחילת העמידה, אני שומע, מוחים כף. למה? כי רבינו אמר שצריך למחות כף. אז זה ברור שלא לזה התכוון רבי נחמן מברסלב כלל וכלל, אלא הוא מסביר מה קורה, מה מתרחש, כשהנפש מגיע לשמחה כזאת, שהיא גם מולידה ריקודים ומחיית כף, והדבר הזה הוא ודאי דבר עמוק ביותר. שמעתי שהחסידים אומרים, מה זה הריקוד? זה להתעלות מעל הגשמיות ולו לרגע אחד. יש פה איזה משהו, כי הרי יש דבר תמוע. האדם הוא דווקא משהו מסודר לו, יש ראש ויש גוף, ויש עברי הרביעה, ופתאום בצדדים יש לו כאלה תוספות מהצדדים. כן? שתי ידיים, שתי רגליים. מה עושות התוספות האלה? התוספות האלה הם כביכול התפשטות של נפש האדם דרך גופו מעבר למרכז שלו. לכן דרך הידיים והרגליים אפשר לומר שיש אפשרות של פיזור. האדם מפוזר. כן? לך תדע לאן רגליים מוליכות אותי. ידו בכל ויד כל בו. כלומר, יש במבנה הפסיכו-פיזי של האדם איזה מין נתונים כאלה שמרחיקים את האדם מעצמו. וכאשר יש ריקודים ומחיית כף, כלומר, יש איזה אפשרות נפלאה כנראה להוציא לפועל איזשהו פוטנציאל שגנוז בגפיים האלה, שהם לכאורה, אתה לא יודע מה לעשות איתם, מתפשטות לכל הכיוונים. וכאן תמון הסוד של היכולת של הפעולה של השמחה. כן? השמחה באה לידי ביטוי בריקוד ומחיית כף. יש אצל רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, מאמר שלישי, שאם תביא אותך השמחה לריקוד ושירה, גם זה אהבת השם הוא. כלומר, זה כמין פסגה כזאת. הסממן לכך שאתה הגעת אל עומק השמחה ולעבודת השם אמיתי, זה הריקודים והמחיית כף. ולכן זה גם לא יכול להיות דבר מאורגן, כי אומר, מסודר, מראש מסדרים יש ריקודים. חבר'ה, עכשיו שמחים. זה לא עובד בצורה הזאת. כן, יש משהו הרבה יותר עמוק, שהוא מתעורר כאשר האדם כבר גמר את כל הביטויים היותר, הייתי אומר, מדוברים שלו. אצל חכמי האבולוציה אומרים שלפני שהאדם ידע לדבר, היו לו התנהגויות קדומות שהיוו כמין צינור להעברת מסרים, עוד לפני שהיו לו מילים בשביל זה. אחד הדברים אומרים של החיוך, הבכי, אלה הם שלבים קמאיים מאוד בהוויה האנושית, עוד לפני שקיים הדיבור. ניתן לומר באותה מידה גם הריקוד, מחיית הכפיים. יש למשל דבר, מישהו שאל אותי היום, תגיד, איך כל הילדים יודעים לעשות ככה? לא רוצה. כן? נראים את הכתפיים? לא רוצה. מי לימד אותם שזה, שהרמת שתי הכתפיים האלה, זה הביטוי להתקלצות, לא רוצה. יש כנראה, אם כן, התנהגויות מולדות בנפש האדם, שהם הם הביטויים, יכולים גם יותר קמאיים ראשונים שלו, גם יכולים להיות גם יותר עליוניים שלו, כיוון שמבטאים דברים שהם עבר לדיבור. הריקוד נקרא בעברית בשם מחול. מה זה מחול? מלשון? מחולל. יוצר. הרי איך יוצרים? יוצרים חלל, ובתוך החלל הזה יכולה להתהוות הוויה חדשה. מחול. אתה יוצר חלל. וגם החלל שבריקוד, שגם כמו שעושים מחול, כמו שעושים מחול לצדיקים, יש איזה משהו ריק באמצע, ושם משהו מתייצר, משהו מתרחש. אז זה מה שאנחנו נלמד עכשיו, מהו הסוד הגדול הזה של כשעל ידי, כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים. כן, בבקשה. מה? הוא לא כתב שרק מתוך שמחה. כן, אז תסתכל בבקשה באות וב. כן, הנה, מקשיב. אני מסביר את זה לאנשי האינטרנט. יש פה מי שמקשה, בחור נחמד, שמקשה. הוא לא כתב שעל ידי שמחה דווקא, הוא לא סתם על ידי תנועת הריקודים. משהו פגני כזה. אז תסתכל באות וב. הוא אומר, וזה בחינת ריקודים והמחאת כף, כי ריקודים והמחאת כף נמשכים מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש. כי על ידי שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף אל כף. כן, אז למה הוא חיכה עד אות וב? למה הוא התאה אותך? כי הוא חשב שזה יהיה מובן מאליו.
טוב, יש אמירה מאוד מסכנית של ווסטר, שמה שהוא אמר, כל התורות
העמידות
שלו
הולכים
את זה
קצת, כן, זה נכון שבברסלב לא אומרים כמו שאני אמרתי. מסכים. אבל אני אומר כמו שרב נחמן אומר. מה להעדיף? אני לא יודע, תראה, אני לא יודע. אני קורא כאן, איך אומרים, אם רבי לא שנאה, רבי חייה מניין לא. כן? אצלי כתוב כאן, על ידי שמחת הלב, הוא מרקד ומכה כף אל כף. וחמובה בתיקונים, והירוך הנשי, בשיט פירקין דדרועה, ובשיט פירקין דשוקין, ובחינת המחאת כף. ברור. אז אם כך, מה אני אעשה? לא חייבים לקבל מה שאני אומר, אבל ככה אני, אבל אני מאוד מסכים עם מה שאני אמרתי. טוב, הלאה. עכשיו בואו נראה פסקה ב'. יש גם לפעמים שאדם על ידי התנהגות מסוימת הוא יכול לעורר, כן? בהתלהטות חיצונית מתעוררת התלהטות פנימית. כך כותב רמח"ל בספר נשיאת ישרים. לפעמים אדם עצוב, אז מה הוא יעשה? לא תשמח שמחה פנימית, לא יכול, אני שחור לי פה. טוב, אז תשמע איזה בדיחה טובה, נראה אותך. טוב, זה נהיה גם של חוש הומור, לא תמיד אפשר לקנות מה שיש. אחד אומר, האם אתה מכיר את הבדיחה על האסטרונאוט הסובייטי שחוזר מהמאדים וברז'נייב שואל אותו האם יש שם חיים, ואומר לא, גם שם אין חיים. ואז הוא אומר, לא, לא מכיר. פסקה ב', כי עיקר, הנה אתה רואה, לא, היית אולי קצת עצוב, זה עשה לך משהו. טוב, כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שימו לב פה לביטוי עם עוצמתי ביותר, מה שאומר כאן רב נחמן, צריך לשים לב, עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם הגויים ידעו שיש אלוהים שליט ומושל. זה העניין. עכשיו, זה מעניין שהדאגה הזאת, למה יאמרו הגויים, כן? זה דאגה שנמצאת אצל רב נחמן כבר מתורה א'. זוכרים את תורה א'? תסתכלו בבקשה. מה כתוב בתורה א'? הוא אומר כך, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומפללים. ואכן החשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם. בפני כל מי שצריכים חן, צריכים, הן ברוחני והן בגשמי, כי עכשיו בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל, כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. מי זה אצלם? אצל הגויים. כן, כלומר, החשיבות, דהיינו, מה עיקר במציאות, זה לא בישראל, זה אצל אומות העולם. זה הצער הגדול שמהווה את כל הרקע ההיסטורי של כל התורות האלה. לכן אומר הרב נחמן, מתי עיקר גדולתם של ישראל? כשגם האומות יודעים שיש אלוהים בישראל. וזה מפורש בספר תהילים. בספר תהילים אומרים, נאמר, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. כלומר, מי מרוויח מזה שאנחנו יהודים? הקדוש ברוך הוא מרוויח. כן, לשמך אתן כבוד. על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, הינה אלוהיהם. כלומר, זה, כאן מתגלה מגמה פנימית מאוד של כנסת ישראל, שעניינה קידוש השם בעולם כולו. וכל זמן שהדבר הזה לא יכול לבוא לידי ביטוי, יש צער גדול בעולם. עכשיו, איך מתגברים על הבעיה הזאת? יש שתי אפשרויות. האפשרות אחת זה שאתה מקים מדינה, ואז אתה מתחיל לפעול בגדול, לתיקון העולם כולו. אבל בימי רב נחמן עוד לא הייתה מדינה, אז יש אפשרות נוספת, להתפלל על זה. ואז התפילה היא התחברות בהווה המצומצם מאוד אל עבר גדול ואל עתיד גדול. יש הלכה כזאת שנקראת לסמוך גאולה לתפילה. ההלכה הזאת התחדשה רק בתקופת האמוראים, לא בתקופת המשנה. והשאלה היא, מה קרה בתקופת האמוראים, שהאמוראים ורבי יוחנן בראשם החליטו שצריך לסמוך גאולה לתפילה? מה פירוש גאולה לתפילה באופן מעשי? שצריך להצמיד ברכת ברוך אתה השם גאל ישראל לאדוני שפתי תפתח. כלומר, צריך להצמיד את התחלת התפילה לידיעה שהשם הוא גאל ישראל. מה זה טוב? זאת אומרת, בזמן הגלות אין לי למי להתפלל בהווה. מדוע? כי בהווה אני רואה חורבן, אני רואה גלות השכינה, אני לא רואה פה שום דבר. בזמן שבית המקדש קיים, אני שואל את עצמי, מי הוא אלוהי ישראל? התשובה היא ברורה מאוד. מי שיש לו מקדש בירושלים, יש נקודת ייחוס גיאוגרפית, פוליטית, ברורה. אתה יודע למי להתפלל. אבל בזמן האמוראים, שכבר הגלות התחילה להעמיק מאוד, ואז נשאלת השאלה, למי היהודי מתפלל? לאלוהי ההווה? זה חילול השם כמעט להגיד את זה. אז שהקדוש ברוך הוא יהיה אלוהי מה שרואים? איך אפשר? אבל אנחנו יודעים שבעבר הוא גאל אותנו, ושבעתיד הוא יגאל אותנו. אם כן, ההתחברות אל המתח ההיסטורי בין עבר לעתיד, בתפילה, הופך להיות מרכזי. לכן אומר הרב נחמן, בזמן שבית המקדש קיים, או אפילו מדינת ישראל קיימת, זה כבר התחלה טובה, בבקשה, זה שלי. כן, נוז, מה הבעיה? אתה פחד. לא, זה שלי. זה שלי. בסדר, אין בעיה. טוב. למי שלא הבין, מדובר על הקסדה של האופניים שלי. טוב, בסדר, שידעו על מה מדובר. טוב, אז בקיצור, אז בזמן שבית המקדש קיים, או שאפילו אם כבר מדינת ישראל קיימת, יש כבר צינור עצום, איך קורא לזה הרמח"ל? נפתח השער הגדול בעולם של השפע. אבל בזמן שאתה בגלות, אז יש לך צינורות אחרים של התחברות אל מגמת הנצח הזאת, קוראים לזה תפילה. ברור? ועל זה כאן ידבר איתנו רב נחמן. אז יש פה, כשאדם יושב במעמקי פולניה או אוקראינה ואומר, קורא, כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם הגויים ידעו שיש אלוהים שליט ומושל. אתה אומר, איפה זה ואיפה המציאות? כמובא בזוהר, כד עתה יתרו ואמר, כי עתה ידעתי, כי גדול השם, כדן התייקר והתעלה שמעילה. כן, באמת שאלה גדולה, מדוע פרשת מתן תורה, פרשת יתרו, פותחת בזה שיתרו הגיע? הן למן דאמר שיתרו בא לפני מתן תורה, זה נשאל לי שאלה, למה יתרו היה צריך לבוא לפני מתן תורה? והן למן דאמר שיתרו אחרי מתן תורה בא, אז עוד יותר, אז למה צריך לספר לנו לפני מתן תורה שהוא בא? כלומר, בין לשיטה זו, בין לשיטה זו, ברור אם כן שיתרו הוא דמות הכרחית. אי אפשר לדבר על מתן תורה בלי שיבוא איזה גוי ויצטרף לעסק. מדוע? כי אם בעצם התורה פועלת רק על האומה הישראלית, יש איזשהו כישלון בה ונברחו בך כל משפחות האדמה. מובן? כמה אותיות יש, סך, לפני כן, כמה מצוות יש בתורה? אולי מישהו יודע? 600 וכמה? זה נכון, 613. תודה שהזכרת לנו. עכשיו, שאלה. כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? רמז, משהו קרוב. אותיות, אותיות, בכל עשרת הדיברות. 600 ו... 300... לא, 620. שאלה לאנשים שחזקים בחשבון, מה ההפרש בין שני המספרים? 7. מה זה השבע? אז כלומר, אתם מבינים שיש תרייג אותיות בתרייג, בעשרת הדיברות כנגד תרייג מצוות, ועוד 7 אותיות כנגד 7 מצוות בני נוח. וכאשר יש לכם תרייג ועוד 7, זה 620, בגמטריה כתר. אז מתגלה הכתר, הרצון העליון, אפשר, אז מתקיים, כתר ייתנו לך. אם כך, זה מה שאומר כאן, היה צריך יתרו, בלי יתרו, שיתר פרשה בתורה, אי אפשר שהתורה תינתן לישראל. כד אתה יתרו ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם, כדן אז התייקר, כלומר נתכבד, והתעלה, נתעלה, שמע עילה השם העליון. עד כאן ברור? טוב. אני יוצא לפי זה שמה הדאגה העיקרית של הקדוש ברוך הוא? מה יאמרו הגויים? זה מה שמטריד את הקדוש ברוך הוא. מה יאמרו הגויים? כל השאר פחות חשוב בעיניו. אגב, זה בדיוק הטיעון, זה הג'וקר שבו משה משתמש כל פעם שקדוש ברוך הוא כועס. קדוש ברוך הוא אומר, אני פה רוצה לפוצץ את כל העסק. אומר לו משה, ומה יאמרו הגויים? אומר קדוש ברוך הוא, בסדר, נמצא פתרון אחר, יש אלטרנטיבות. נכון? אז זה מה שאומר כאן. אבל, אז מה נעשה עם הגויים? איך נודיע להם? אומר, ולגויים אי אפשר להם לידע גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כי אם על ידי בחינת יעקב. כמו שכתוב, בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. כי הוא גילה אלוהותו של הקדוש ברוך הוא יותר משאר האבות. זה פה חידוש עצום, רגילים לומר, יש ברית בני אברהם, או מאמיני אמונת אברהם, יהדות, נצרות ואסלאם, באיזה קונגרס משותף וכו'. רואים דווקא שרב נחמן הולך בכיוון אחר לגמרי. דווקא לא היסוד הקוסמופוליטי שבא לידי ביטוי בשאיפות של אברהם, הוא המחבר את האומות לאלוהי ישראל, אלא דווקא בחינת יעקב. הדבר הזה צריך ברור. מדוע? משום שאצל אומות העולם יש עיכוב לדעת את השם. אגב, אני מרשה במהלך השיעור, מי שרוצה לשתות מים יכול להביא לעצמו כוס. אם מישהו עושה את זה, יכול גם להביא, לי. אבל בסדר, לא, זה רק בגלל שאני מרשה למי שזקוק. בסדר, עכשיו. לכן אומר, אצל הגויים יש איזשהו עיכוב שמונע מהם לדעת את השם. מהו העיכוב הזה? הטבע. כלומר, כאשר אדם בעולם, גוי, מתבונן בעולם, מה הוא רואה? הוא רואה את העולם. הרים וגבעות וכוכבים ומעיינות. אם יש לו רגש דתי חזק, מה זה יגרום לו? להעליל את כל זה. ואם הוא קצת מצרף שכל אל הרגש הדתי האלילי הזה, אז הוא גם יהפוך לפנתאיסט. כלומר, הוא יזהה את הטבע עם האלוהים. בשבילו, אלוהים זה הטבע. תודה רבה. יעבדוך עמים. גם שהכל נדור. הבאת גם לעצמך, אני מקווה. טוב, לא היית צריך. טוב, תודה. אז אם כך, הצלת את חיי. עכשיו, יוצא שהטבע שבו אנחנו רגילים מדבר על הטבע בתור גילוי האלוהות, זה לא דבר מובן מאליו אצל הגויים בכלל. כן? כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים, אתה רוצה לדעת שיש אלוהים? תסתכל בעולם, תסתכל בטבע. מה, אתה לא רואה? מה אני רואה? אני רואה את העולם. ולכן, גם גדולי הפילוסופים של אומות העולם שדיברו על אלוהות מופשטת, אצלם האלוהות המופשטת הזאת הייתה פחות או יותר זהה עם הטבע עצמו. אגב, אפילו יתרו, הרי חז"ל אמרו שמה עשה יתרו בחיים שלו? עבד כל העבודה זרה שבעולם. תגידו, מטורף? מה? לעבודה זרה הזאת? איך אפשר לעבוד לכל העבודה זרה שבעולם? יש כל כך הרבה סוגי עבודה זרה. איך יש פנאי בנפש, אפילו בזמן הטכני, לעבוד כל העבודה זרה שבעולם? הרגילים לומר, הוא עבד בהתחלה לזה, התאכזב, עבר לזה, עבר לזה, עבר לזה. זה לא נכון. חז"ל אמרו שהוא עבד כל העבודה זרה שבעולם בבת אחת. אם אדם מסוגל לעבוד כל העבודה זרה שבעולם בבת אחת, זה סימן שיש לו אינטואיציה עמוקה מאוד של אחדות. אחדות. אבל איפה האחדות הזאת נמצאת בהבנתו? בתוך ההוויה, בעולם. זאת אומרת, זאת אחדות אמננטית, לא אחדות טרנסנדנטית. זה לא נבדל, זה לא מי שאמר והיה העולם. לכן כששמע יתרו שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל ממצרים, אומר, אתה ידעתי כי גדול השם. איך אני ידע אותו? מכל האלוהים. זאת אומרת, יש משהו שנתעלה ונתרומם מתוך ההכרה הנמוכה שלו, של אחדות כל האלילויות שבעולם, עכשיו הוא תופס שיש אישיות נבדלת מן המציאות, והוא זה שגאל את ישראל. אז זה מה שלכן, יש קושי אצל אומות העולם לדעת את השם דרך ענקי אבותינו שגילו את השם דרך הטבע. ומיהם ענקי אבותינו שגילו את השם דרך הטבע? אברהם ויצחק. ודווקא כאשר הגוי פונה אל מה שאברהם ויצחק לימדו, דווקא מתוך כך הוא יש לו מסך הכרתי שמונע ממנו לדעת את השם. בואו נקרא, אני קורא עכשיו, מה שאני אמרתי עכשיו זה דברי רב נחמן. ולגויים אי אפשר להם לדעת גדולתו של הקדוש ברוך הוא כי אם על ידי בחינת יעקב. כמו שכתוב, בית יעקב לכו ונלכה באור השם, כי הוא גילה אלוהותו של הקדוש ברוך הוא יותר משאר האבות. כי אברהם קראו הר, ויצחק קראו שדה. הר בלתי מושג. הר, מה אני אעשה? יכול לעלות. קשה לעלות. שדה הוא יותר מושג ונצרח לעולם מהר, כלומר יצחק הוא יותר ידידותי למשתמש, ויצא יצחק לסוח בשדה, ויעקב קראו בית, שהוא מקום יישוב לבני אדם יותר משדה. כלומר דרך נשמת האדם יש אפשרות לדעת את השם גם אצל הגויים. כלומר יעקב בית את דעת אלוהים והביא את זה למדרגת האדם. קרא לו בית, מקום של התרבות האנושית. הרי בשדה גם החיות חיות. בהר יש שם צמחייה, יש כל מיני. בבית זה מקום לבני אדם. ראינו שיעקב קרא את מקום בית המקדש, שהוא מקום התפילה, בית, שהוא מקום יישוב לבני אדם. כי העלה את התפילה מהר ושדה לבחינת בית שיש בו תפיסה לבני אדם יותר מהר ושדה. כי בבחינת בית יש גם לגויים השגה. כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לכן יש אצל הגויים גם נטייה להתחבר אל האלוהות הנבדלת דרך התפילה. לכן אצלם הקורבן נחשב לשלב, הייתי אומר, קדום וברברי פרימיטיבי של האנושות, בעוד שהתפילה נחשבת למשהו יותר מרומם ואבסטרקטי. זה אמנם טעות, אבל צריך להבין מהו שורש הטעות. מאיכן נמשך הטעות, כמו שאומר רב נחמן בכמה מקומות. מאיכן נמשך הטעות? נמשך הטעות מפני שכאשר הם עובדים בקורבנות, הם מרגישים חיבור אל האלים שבעולם, לא אל אלוהי האלוהים. מה שאין כן התפילה שהיא פורצת כמין ערובה, את כל הרקיעים והיא עולה עד שורש המציאות. לכן הגויים מרגישים יותר ספיריטואליות, רוחניות מופשטת כשהם עסוקים בתפילה. ומי שבאמת גילה את הקדוש ברוך הוא בתפילה במיוחד יותר מכל האבות היה יעקב. מובן מה שאני אומר? טוב. וכשהוא בבחינת בית כדין אז התייקר שמע אילאה כנעל, נתכבד השם העליון כנזכר לאל. וזהו פירוש, אגב יש, לא, בסדר, וזהו פירוש, תהילים ממחת, גדול השם ומהולל מאוד. כלומר, מתי גדול השם? כשהוא מהולל מאוד. מה פירוש מאוד? מוות, כן? כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה תוף מות. כן? אז חז"ל אמרו, מה זה תוף מות? תוף זה יצר התוף, מות זה יצר הרע. אל תקרא מאוד, אלא מוות, מות. כן? זה מדרש מפורש, כן? שמשחק מילים כזה, שמאוד זה מלאך המוות. למה מאוד זה מלאך המוות? כי החיים זה במידה האמצעית. ברגע שאתה יוצא מן המידה האמצעית, אתה בקצוות, אתה במאוד, בקצוות, שם נמצא המוות. המוות הוא קצה. גם המהר"ל בהקדמת נתיבות עולם מרחיב את הנקודה הזאת. נדבר על זה בהרחבה. כן, אז בואו נראה, וזהו פירוש, גדול השם מולל מאוד, כלומר, מתי גדול השם? כשהוא מולל מאוד, מסיטרה דמותה שהוא בחינת גויים. כלומר, הגויים הם באים מצד המוות. הכיצד? מה פירוש הדבר שהגויים באים מצד המוות? הכוונה שאין נצח אצל אומות העולם. כמו שאמר גוי אחד בשם פול ולרי. שמעתם עליו? פול ולרי, הוא היה גוי. לא כל אחד יכול להיות יהודי. הוא אמר, התרבויות בנות, יודעות שהן בנות תמותה. כלומר, יש איזה מין פסימיות בסיסית בתרבות האנושית, והיא שכל פעם שאני עושה איזושהי תרבות, איזשהו בניין, איזושהי דת, לא משנה מה, איזו יצירת אומנות, אני יודע שההשפעה של זה בהיסטוריה תיעצר באיזשהו שלב. כלומר, זה יכול להימשך 2,000 שנה, 9,000 שנה, אבל בעוד 20,000 שנה מי יזכור? אני יכול לפעול על 20,000 שנה, עוד 100,000 שנה אף אחד לא יזכור. כלומר, בסופו של דבר הזמן הולך ומחלה את המפעל האנושי. ולכן יש איזה מין פסימיות בסיסית בגישה של אומות העולם אל החיים, שהיא מצדיקה את הביטוי סיטרא דמותא. כן? לכן גם, איך אומרת הגמרא, אומות העולם מונים את השנים מחודש תשרי. כלומר, חודש של סתיו. סתיו זה הבליה. הכל בלה, הכל מתתה, נכון? הכל בלה, אז הכל מתתה. עכשיו, לכן, מה שאין כן עם ישראל, שמתחיל את השנה שלו בחודש ניסן, בזמן ההתחדשות, זה אופטימי. אין? מדוע? משום שאנחנו יודעים על עצמנו שאנחנו נצחיים. מאחר ואנחנו יודעים שאנחנו נצחיים, ההיסטוריה איננה מהווה איום, אלא היא אפשרות של תוספת חוויות, תוספת שכבות של זהות. איך אומר בתהילים? על כן לא נראה בהמיר ארץ, במות הרים, בלב ימים. מה אכפת לנו? ההרים מתמוטטים, ואז מה? ואנחנו ממשיכים. זאת אומרת, לכן הגויים נקראים סיטרא דמותא, ואילו ישראל סיטרא דחיה. אז מה שאומר, אני חוזר פה לדברי רב נחמן, וזהו פירוש, גדול השם ומהולל מאוד. כלומר, מתי גדול השם? כשמהולל מאוד מסיטרא דמותא, שהוא בחינת גויים. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, והנה טוב מאוד, מאוד, זה מלאך המוות. כשהוא מהולל מהם, אזי הוא גדול. יש איזה, אפשר לומר, יש אצל הסינים, זה רעיון כזה, שמתי הקיסר הוא באמת קיסר? כאשר הגנרל של הצבא שמרג בו מקבל את מלכותו. גם רמח"ל להבדיל אומר דבר כזה, מתי מתגלה ייחוד הבורא? כאשר המתנגד לייחוד מגלה את הייחוד. אז זה, לכן זה לא חוכמה שהקרובים אל המלך יעללו אותו, בשביל זה הם פה, זה עניינם. אבל כשהמרוחקים, אז גדול השם מהולל מאוד, כשדווקא מצד שבחם של הרחוקים הוא מתהלל, כי הוא עיקר גדולתו. עכשיו, איך עושים את זה אגב? זאת אומרת שאלה. יש, למשל, אצל הגויים, יש שיטה שהם פיתחו לפני 1,300 שנה, אומר זה הג'יהאד. הג'יהאד זה להכניע עמים אחרים תחת ידיעת מציאות השם. אבל זה לא ידיעה אמיתית, זה ידיעה כפויה. זה ידיעה שלכן, גם כאשר אדם הוא מוסלמי באמת, כל היחס שלו אל האלוהות הוא יחס של כניעה, הוא נכנע לפני העוצמה של מי שגדול ממנו. זה באנגלית צריכה, אללה הוא אכבר, הוא הכי גדול מכולם. אז האדם הוא כזה קטן, מאוך, קווץ', כן? כי זה לא עובר דרך ההכרה. מה שאין כן פה, להבדיל מיליון מיליארדי הבדלות, גדול השם הוא מהולל מאוד על ידי סתרא דמותא, כאשר הם מבינים במה מדובר. זאת עבודה הרבה הרבה יותר רצינית. אז היה חלק אחר של האנושות שניסה להסביר, עשה מיסיון, כן, אבל הוא לא הצליח להסביר, כי לעצמו זה לא היה מוסבר, אז הוא אמר שטויות, כן? אבל צריך להבין שיש פה חיפוש באנושות אחרי ידיעת שם השם האמיתי, כן? איך אומר הנביא צפניה? כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מה זה השפה ברורה הזאת? כלומר, מחפשים אצל אומות העולם את הצורה הנכונה לבטא את המציאות. אז היו ניסיונות. אחד הניסיונות היותר מורכבים שנעשו באלפי שנים האחרונות זה הפילוסופיה. ניסו למצוא מושגים כדי לדבר על דברים רוחניים. והפילוסופיה הפכה בסוף לתיאולוגיה. והתיאולוגיה הכבידה על הנפש. אי אפשר לדעת מי זה השם. רק היום הפילוסופיה מתחילה לשבור את המושגים, ואז מקווים למצוא איזושהי שפה ברורה. לנו, בני ישראל, יש כנראה תפקיד בדבר הזה. לעזור לאומות העולם למצוא שפה ברורה. לקרוא כולם בשם השם. טוב, אז משהו, אני חוזר פה לדברים, ומתי, כשהוא מהולל מהם, אזי הוא גדול, כי הוא עיקר גדולתו. ומתי הוא מהולל מהם? בעיר אלוהינו, הר קודשו. זה עיר או זה הר? כן, זה המשך הפסוק. גדול השם מהולל מאוד, בעיר אלוהינו, הר קודשו. דהיינו, כשבחינת הר, שזה הבלתי מושג, נעשה עיר אלוהינו. זאת אומרת שעוברים מבחינת אברהם לבחינת יעקב, שהוא יישוב בני אדם בחינת בית, שהוא מושג יותר מהר ושדה. דהיינו, כשמעלים את בחינת התפילה מבחינת הר לבחינת עיר ובית. שאז, כלומר, יותר מסתם בית, הבית בתוך העיר. העיר זאת התרבות האנושית במטבה. העיר איננה חלק מן הטבע. העיר איננה חלק מהג'ונגל. יש אפילו הפסקה של הטבע על מנת לבנות את המסגרת של העיר. כך שהעיר זה המדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה. כן? אצל המקובלים, העיר מכוונת כנגד עולם האצילות, לא סתם. שאז יש לגויים השגה כנעל, אז דייקה גדול השם, כי זה עיקר גדולתו יתברך, כשגם הרחוקים יודעים ממנו יתברך כנעל. אז אתם רואים שיש פה שני מסלולים איך להגיע לעיר אלוהינו הר קודשו. אפשרות אחת, עיר אלוהינו, איפה זה אגב עיר אלוהינו, מישהו יודע? זה פה, ירושלים. ויש עיר אלוהינו בחינת בית, שהוא דרך התפילה. כן? כשאתה לא בירושלים, אז יש גם תפילה. כן? זה טוב, וזה גם טוב. כן? אז פעם היה סיפור מפורסם, שרב נחמן אמר, זה חסיד ברסלב מספרים את זה, שרב נחמן נתן שיעור שבו הוא הסביר תורה שלמה שצריך לעלות לארץ ישראל. הוא אמר שזה לא קשה, כמו שחושבים, היום הדרכים יותר בטוחות ושוניות ויש דיליג'נסים וזה, אפשר להגיע לירושלים, אפשר להגיע לארץ ישראל. ואז בסוף השיחה ניגש אליו רבי נתן, אמר לו, כשרבינו אמר ארץ ישראל, למה הוא התכוון? ואז הוא אמר, אני מתכוון כפשוטו לאותם הבתים והחצרות שבירושלים, טבריה, חברון וירושלים, שכל ישראל יעלו לשם. ואז רבי נתן כותב, אז הבנתי מכותלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. כלומר, אם לא, בלי השאלה הזאת, הוא יכול היה לדבר שנים. רבי נחמן ממשיך לדרוש על מעלתה של ארץ ישראל. והיו נעשות כל מיני ספקולציות למה הוא מתכוון, כמו שעיר אלוהינו הר קודשו, זה יכול להיות בחינת תפילה, בחינת יישוב בני אדם, וזה גם יכול להיות כפשוטו, אז זה לא היו יודעים. ברוך השם, יש מישהו ששאל. אז יודעים שהוא מתכוון גם לארץ ישראל. אגב, כשחסידי ברסלב עלו לארץ ישראל, הם כתבו לרבי נתן, הגענו לארץ הקודש, וראינו שזה אדמה. היה להם קושי. איך יכול להיות שזה אדמה? כן? אז הוא אמר להם, תדעו לכם, זה רק חיצוניות הארץ, ובפנימיותה, כל העולמות היותר עליונים נמצאים שם. וזה אגב נכון. אומרים גם שיש רקיע מיוחד לארץ ישראל. יש רקיע, מי שיודע, רואה, יש רקיע מיוחד. מיוחד. כן. איך אמר הרב קוק? השמיים שמי. כלומר, זה השמיים שלי, לא של חוץ לארץ. ועניין זה, להעלות התפילה מבחינת הר ושדה לבחינת בית, בחינת עיר אלוהינו, כדי שיתגלה מלכותו גם לגויים, שיהיה להם גם כן השגה בלהותו יתברך שמו, אי אפשר להיעשות כים על ידי צדיקי הדור. כלומר, אתה לא יכול באופן מלאכותי לעשות דברים כאלה. אני יודע, תוכנית ההשערה בדעת, בידיעת היהדות בבתי ספר של גויים, זה לא ילך. צריך על ידי צדיקי הדור. למה צדיקי הדור דווקא? אתם יודעים למה צדיקי הדור? כי צדיקי הדור הם בני אדם. הרי אמרנו על זה שמה שיכול לחבר את אומות העולם אל דעת האלוהות זה על ידי בחינת בית, יישוב בני אדם. צריך אדם אמיתי. איפה יש אדם אמיתי? אצל צדיקי הדור. בלי צדיקי הדור, אז אתה לא יודע מה זה האדם. היה יהודי אחד שהסתבך בזה לפני 150 שנה, כמעט 200 שנה. קראו לו היינריך היינה. כן? היינה. היה יהודי. יהודי, מה? סופר, פילוסוף, משורר. היינה. היינה המיר את דתו. נהיה נוצרי. בסוף ימיו חזר בתשובה. עד כמה זה הגיע לקיום מצוות, יש מקום לשאלה. אבל על כל פנים הוא הצטער על כל מה שעשה, חזר להיות נאמן ליהדות לפי יכולתו של אותם הימים. והוא כותב, כשהייתי צעיר, הערצתי את היוונים. ראיתי בהם את הדמות האידיאלית של האדם. באמת, זה נראה יפה, לא? היווניות, מה שיש שם. יש הרבה, לא לזלזל, יש הרבה מה לראות שם. אבל אומר, עם הזמן הבנתי שכל היופי, כל ההתלהבות של היוונים, זה התלהבות של ילדים. שמגלים את העולם, אז הם מתלהבים, או גילינו את העולם. והבנתי שבני ישראל היו אנשים באמת, מבוגרים, שיודעים את סוד הזהות האנושית. אז ככה הוא עשה איזה מין תהליך שחזר בתשובה. זה הבחינה הזאת של צדיקי הדור. אם אין צדיקי הדור, אין הערת פנים, אין הערת פנים, אז אם היא תיפגש. הרי איך התורה עוברת? יש חושבים בטעות שהתורה עוברת דרך ספרים. תן לי ספרייה, אני יושב 20 שנה, תאמין לי, בסוף אני תלמיד חכם עצום. איך הגמרא קוראת לאדם כזה? עם הארץ, נכון? הגמרא אומרת, מה זה עם הארץ? זה אדם שקרא ושנה ויש בידו משנה ותלמוד ותוספתות ואגדתות ולא שימש תלמידי חכמים. אז הוא עם הארץ. מה יש לו? יש לו מיליארד ידיעות. הוא אדם מלומד. הוא פרופסור לתלמוד. אז הוא עם הארץ. משום שהוא לא פגש אישיות. מה קרה? איזה הכוס שלי. אם אתה רוצה, יש כוסות בשבילך שם. כן. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיפגש עם התורה, אתה צריך לדעת מי נתן את התורה. כלומר, זה מישהו, זה לא משהו, זה לא מושג אבסטרקטי. ולכן חשוב לדעת מי הוא המוסר. לכן אומרים, אמרו רבותינו, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כנראה שהעולם נמצא בסתימה. העולם זקוק לגאולה. הרי אתה, אם אתה צריך להביא גאולה לעולם, סימן שהעולם בגלות. תודה רבה. אם כן, אם העולם בגלות, צריך להוציא אותו מגלותו. למה הוא נמצא בגלות? בגלל שהטבע מסתיר, הר ושדה. צריך לפרוץ את המסך הזה. מי יצר את המסך הזה? המסך הזה בין הקדוש ברוך הוא לעולם. הקדוש ברוך הוא בעצמו. איך הוא יצר אותו? באיזה כלי הוא השתמש? בדיבור, בעשרה מאמרות, נכון? ויומר אלוהים, ויומר אלוהים. כל פעם, עשרה מאמרות. המאמרות גרמו להסתר פנים. מתי נפרץ ההסתר פנים הזה? בעשרת הדיברות. כאשר המאמרות הפכו לדיברות. אז זה המשמעות. האומר דבר בשם אומרו. כלומר, מי שהופך את המאמרות לדיברות, מביא גאולה לעולם. עד אז העולם היה בעשר פנים. צריך לגאול את העולם. כן, אז זה מה ש... לכן הוא אומר, אי אפשר. כן? כלומר, אתה לא יכול ללמד את הגויים פילוסופיה. הרבה פעמים יש יהודים שניסו ללמד את הגויים. נדעו אותם או פילוסופיה או עבודה זרה. תחליט, או זה או זה. כן? אבל אם אתה רוצה ללמד אותם דעת אלוהים, אז צריך צדיקי הדור, צריך אישיות. וצריך שהאישיות הזאת היא אישיות בחיים, לא אישיות אחרי מותה. כי ברגע שהגויים זיהו שיש אור בעם ישראל, הם לקחו מישהו מת, איזה יהודי מת, והפכו אותו למיתוס, למושא הרגש הדתי שלהם. בגלל שלא היה יהודי חי שידבר איתם. אולי זה יותר נוח להשתמש ביהודי מת מאשר ביהודי חי, כי היהודי המת לפחות לא בא בטענות. כן? הוא נשאר תלוי. כן? אז זה מה שאמרו כאן, כן? מה שאומר כאן, ועניין זה להעלות התפילה מבחינת הר ושדה, לבחינת בית, בחינת עיר אלוהינו, כדי שיתגלה מלכותו גם לגויים, שיהיה להם גם כן השגה בלהותו, יתברך שמו, אי אפשר להיעשות כי מלידי צדיקי הדור. כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם, ויבקש עליו רחמים. כי עיקר התפילה אינם יודעים כי אם צדיקי הדור. כן. מה ההבדל בין התפיסה של אברהם ליעקב? אברהם גילה את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. בגלל זה הוא ענק. כן, נקרא בספר יהושע האדם הגדול בענקים. זה שמו של אברהם שם. זה בדיוק העניין. התפיסה של אברהם היא בלתי מושגת לאומות העולם. כי כשהם מסתכלים על הטבע הם אינם משיגים את השם. ולכן מבחינתם ההר זאת השגה נמוכה. לא בגלל שאצל אברהם זה נמוך, אלא בגלל שאצלם זה בלתי מושג. זה לא עומק המושג, זה קוצר המשיג. מובן? ולכן צריך להעלות מהר לבית. איפה דיברנו על הלאומיות של יעקב? כן, כן, ברור, לא, זה שיתרו בא ראית עם ישראל בגלל שבזמן יתרו המעשה הלאומי הוא הצינור לדעת את האלוהות. כמו שלמשל היום יש הרבה אנשים שמתגיירים בגלל שהם רואים את מדינת ישראל. בזמן שאין לך מדינה, אז מוכרחים לעבור דרך אישיות פרטית, אבל האישיות הפרטית אסור שהיא תטעה אותך, זה צריך להיות צדיקי הדור. או זה או זה, כן, בדיוק. כי, מה? המטרה שלנו היא לגלות קדושה שבטבע, זה נכון? מה זה? זה לא מועיל בהתחלה. כי ברגע שאתה מלמד את הגויים שיש קדושה בטבע, אז הם מעלילים את הטבע. כלומר, רק אחרי שעברת דרך הטרנסנדנטיות, הנבדלות, אתה יכול לחזור אל הטבע ולחשוף את הקדושה שבו. אבל לפני שעשית את זה, הטבע מושך אותך מצד הרע שבו. לא מצד הקדושה שבו. מובן? כן. למשל, תראה, כל פעם שהגויים דיברו על צריך לחזור אל הטבע, מה הם נהיו? חיות טרף. כן? המשטרים הפשיסטיים, מאיפה זה התחיל? מהרומנטיקה הגרמנית של המאה ה-19. צעירים וצעירות הולכים ליערות לחזור אל החיים הטבעיים. מה יותר פסטורלי ונחמד מזה? כן? ומזה נעשו משטרים אפלים. רק אצלנו זה לא ככה. חזרנו אל הטבע, אנחנו בני אדם. כן. איך אמר הרב ציודה? צריך לחזור אל הטבע שלנו. כן, מה אתה אומר?
איך אברהם
מצליח
לעשות את זה
ללא
שיטה?
איך אברהם מצליח? בגלל שהייתה לו נשמה גדולה. הרי כתוב שכליותיו נעשו שני רבנים.
זה לא מצד עצמו.
זה מצד עצמו. הנשמה של אברהם זה הוא עצמו. אלא שהייתה לו עירות נשמתית מאוד גבוהה, הקשבה. אומרים, לא זוכר מי אומר את זה, אבל שכשהקדוש ברוך הוא אמר לך לך מארצך, הוא אמר את זה לכל העולם כולו, אבל רק אברהם שמע. כן, בבקשה. ודאי, אצלנו יש לנו משהו עוד יותר גדול, צדיקי הדור זה בכלל, יש לזה עכשיו פרצוף כללי, המדינה כולה, עם ישראל כולו. אבל זה לא פותר בכל זאת, כלומר אין תורה אמיתית בלי מגע עם רב. כן? אדם ש... פעם קיבלתי מרבותיי, מה זה רב? זה מי שהיה לו רב. אם לא היה לו רב, אז הוא לא רב. כן? איך נקראים הרבנים אצל חז"ל? תלמידי חכמים. הסימן שיש חכמים שהם למדו אצלם.
למה
צריך
להגיע לכל האחדות?
כן, נכון. היום כל העולם כולו נוטה לתורה של אחדות. מה שקרה תורת השדה המאוחד בפיזיקה למשל. כן. זאת אומרת, מחפשים את הנקודה האחדותית בתוך ההוויה.
אז אתה אומר זה רע. כפי מה שאתה אומר
זה רע. זה רע. ודאי שזה רע. כן. אגב, תדע לך שאיינשטיין מבחינה פילוסופית היה פנתאיסטי.
היה לו ברירה?
אני לא יודע מה הייתה לו ברירה, אני רק אומר, זאת המציאות. כן, טוב, כן, בבקשה, נו. איזה אלוהים יש לגויים סיכוי להכיר? את מי שאמר והיה העולם. זה עצום, לא? לא אלוהים של הטבע, אלוהים של האדם. כן, זה שמתגלה דרך הפנים. מה? לא של אדנות, זה סוג של אלוהות. זה ידידותי. זה כמו שיש יחס אל האלוהות בתור אדון, אבל יש גם כמו יחס בין בעל לאישה, של אהבה. רק שיש הרבה פעמים אצל אומות העולם סטייה. כלומר, ברגע ש... זה חל על סוג מסוים של נפש, זה הופך להיות חסד מדי, דין מדי, דעת מדי, חומר מדי. כי אלוהות של הטבע, זה, הם לא מכירים את זה, הם מכירים רק את הטבע עצמו. כלומר, כשאני מסתכל על הירח, אני יכול להתפעל מאוד מן הירח, אין לי שום סיבה לחשוב שיש מישהו שברא אותו. זה רק בגלל ששמעתי מנביאי ישראל, שיש מי שאמר והיה העולם, שיש לי נטייה לזהות את מציאות השם דרך הטבע. אנשים אומרים לפעמים, חזרתי בתשובה, איך? הסתכלתי על העולם, גיליתי שיש אלוהים. זה שטויות. אני הסתכלתי על העולם, אחרי ששמעתי מהיהודים, שיש במסורת הדתית שלהם, מישהו שאמר והיה העולם. הסתכלתי על הטבע וגיליתי אותו שם. מובן מה שאני אומר? היה יהודי אחד שאמר את זה לפני הרבה הרבה שנים, דוד המלך, אמר השתחוו לשם בהדרת קודש. מאיפה דוד המלך שואב את ההדרה הזאת? אין הדרה, הדרה זה חוויה אסתטית. דרך החוויה האסתטית הוא משתחווה לפני השם. מאוד מוזר. ומאיפה הוא חווה את החוויה האסתטית? זה כן, בכל העולם כולו, כן? השם למבול ישב, דברים כאלה, ארזי הלבנון, כל השם יחולל הילות, יחסוף יערות. רב נחמן בר יצחק בגמרא במסכת ברכות אומר, אל תקרא בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. מה קרה לו לרב נחמן? מה? הוא משנה את הטקסט המקראי, יש לו איזה הערה של ביקורת המקרא. מה זה? אל תקרא בהדרת אלא בחרדת. אלא שרב נחמן אומר, אם אתה לא דוד המלך, בטבע אתה לא תגלה את השם. אתה תגלה את הטבע. מובן מה שאני אומר? כן. שאלה אחרונה, מה גמרת ללמוד במכון מיר? זהו, נגמר, כן. לא יודעתי, הסיבה ש... אתה רוצה על כל השאלה? שאלה יפה, האם זה שאנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בטבע זה בגלל הטבע שלנו או בגלל הנבואה? תשובה, אצל האבות זה היה בגלל טבעם ואצלנו בגלל הנבואה. כן, זה אגיד לנו, כן בבקשה.
אני עד עכשיו לא מבין למה יש בעיה של פנתאיזם.
תגיד לו שאני לא נמצא.
אני לא מבין למה יש בעיה של פנתאיזם ולגלות את התיאוריה, אני לא יודע איך חברו את זה. התיאוריה האוניברסלית
אז אני אומר, השדה המאוחד, כן, כן, נו.
אני רואה יתרון עצום ולדעת להסביר את כל התופעות הפיזיקליות מפלנק עד איינשטיין, זה דבר אדיר לראות
בשביל. זה נפלא, זה אדיר.
אז למה אנחנו צריכים ליפול מפתאים בזה?
בגלל שאין לך סיבה לחשוב שיש מישהו שהוא מחוץ לזה.
למה לא?
לא. תראה, זה כמו שלמשל היה גוי אחד בשם לפלס, שהוא הסביר לנפוליאון את השיטה הוא הסביר לנפוליאון את השיטה הקוסמוגונית שלו, כיצד התהוותה מערכת השמש. אז נפוליאון הקשיב ואמר, ואיפה אלוהים בכל זה? רגע, רגע, תקשיב, מה ענה לו לפלס? נתן לו מקום, כן? לפלס. הוא אמר לו, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. אתה מבין? לא, זאת אומרת, יש בריא שיש איזה מין, שאומר, היגיון פנימי להוויה, אז גמרנו.
איפה שלך כיסוד עקומה? שקדוש ברוך הוא צריך איכשהו להתאים בתוך
איך אתה יכול לדעת שהיא עקומה? בגלל שאתה יהודי אתה מדבר ככה. הלאה. כי עיקר התפילה אינם יודעים כי אם צדיקי הדור, כי יש בעלי גאווה שאינם רוצים שילכו לצדיקים ואומרים שהם בעצמם יכולים להתפלל ומונים גם אחרים כשיש להם צער או חולה ללך לצדיקים. עליהם נאמר השבש את האיש כי נביאו, כי זה הבעל גאווה מכונה בלשון אבי מלך, אבי לשון רצון, כי הוא רוצה למלוך, והיינו אבי מלך, כי באמת צדיק מושל בתפילתו, כמו שכתוב צדיק מושל ביראת אלוהים, והוא מתגאה בעצמו שיכול להתפלל ויש לו הממשלה, ועל כן מכונה בשם אבי מלך, כי הוא רוצה למלוך, ואומר אנא אמלוך, וזה פירוש השב אשת האיש, אשת ראשי תיבות אדוני שפתי תפתח, זה בחינת תפילה. דהיינו השב אשת, בחינת התפילה, להצדיק, כי נביא הוא, כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים ומשגר תפילה סדורה בפיו כדי שיהנה מתפילתו. וזה כי נביא הוא, שהוא לשון ניב שפתיים, כמו שאמרו חז"ל, בורא ניב שפתיים, משגורה תפילתו בפיו וכו'. וזהו השב, ראשי תיבות, הר שדה בית, זה רמז שתפילת הצדיק הוא בשלמות, שמעלה אותה מבחינת הר ושדה לבחינת בית. זאת אומרת, השב, כלומר, להשיב לבחינת בית. טוב, זה רק, פה קראתי מאוד מהר, ופה הוא רומז לכמה דברים מאוד חשובים, אז זה יהיה בעזרת השם בפעם הבאה, שלום.